שלום, הנה הגענו לפרק ד', לפרק המסיים את הסיפור כולו. אבל למעשה, בשביל להיכנס באופן ישיר לפרק ד', צריך לשוב קצת אחורה לפסוקים המסיימים את פרק ג', לתיאור של רות השבה לבית נעמי. כשרות שבה מן הגורן אל נעמי, נאמר, ככה אני קורא בפרק ג', פסוק ט' ז', ותבוא אל חמותה ותאמר מי את ביתי, ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש. חז"ל פענחו בצדק את השאלה מי את ביתי, לא רק שאלה של זהות חיצונית, מי את, איך קוראים לך, מי בדלת, אלא נאמר ברות רבה, ותאמר מי את ביתי, וכי לא הייתה מכירתה, אלא אמרה לה, מה את, פנויה או אשת איש? באמת לפעמים יש בשאלת מי אתה, בשאלת מה אתה, מי כאן, שאלות כאלה לפעמים צריכות להיות מפוענחות כשאלות יותר עדינות משאלת השם, משאלת התווית החיצונית, ומעין ראיה לדבר זה עצם הניסוח של שאלת נעמי, מי את ביתי. זה אומנם לא מוכרח, אבל סביר שנעמי יודעת שרות עומדת מולה, לכן היא מכנה אותה ביתי, אבל היא מתכוונת בעצם לשאול, מה השם המשפחה שלך עכשיו, אחרי סיפור הגורן? האם את עדיין פנויה בלשון חזל? מה באמת, מי את עכשיו? מה קרה שמה? ותגובת נעמי, תגובת רות היא כזו. ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש. יש בביטוי הזה שני דברים מעניינים. ראשית, רות משתמשת בפועל את כל אשר עשה לה האיש, למרות שכמו שכבר ראינו, האיש לא עשה לה דבר. האיש רק אמר לה דברים. הוא רק ביטא את נכונותו לגאול אותה. אבל הוא בעצם לא עשה לה כלום. ונעמי היושבת ומצפה בבית, הרי זה בדיוק המתח הגדול שבו היא מצויה. מה קורה שם? האם בועז עושה דבר מה או לא, או שרק פטפוטים יש שם? ונדמה לי שרות, בעובדה שהיא מנסחת את דבריה, כאילו בועז עשה דבר מה, למרות שלמעשה הוא רק אמר דברים, מבקשת בדיוק לשלב בין שתי התנועות האלו. אמנם בועז לא עשה לה מאומה, לא נגע בה, היא נשארה צנועה כשהייתה בשעה שירדה אל הגורן, אבל ההתחייבות של בועז, רות מפענחת אותה כהתחייבות של ממש, כעשייה. זה שהוא אמר שהוא יגאל אותה מבחינתה של רות זו כבר עשייה, ונעמי מצטרפת לחוויה הזו, שהרי נעמי אומרת, ותאמר שביב איתי עד אשר תדעין איך ייפול דבר, כי לא ישקוט האיש כי אם קילה הדבר היום. כלומר, גם נעמי וגם רות נמצאות בתחושה שבועז לקח את העניינים לידיו, הוא מאוד רציני, הוא כבר עושה, הוא כבר בתוך פעילות של עשייה, ולא רק בדיבורים. אבל הביטוי הזה שרות אומרת, מעניין גם מבחינה נוספת. ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש, הצירוף הזה, ותגד לה את כל אשר, הופיע כבר גם בתמונה הקודמת, בפרק ב', בסיפור המגילה, שם בועז הוא זה שאמר, הוגד וגד לי כל אשר עשית את חמותך. הפעם רות אומרת, ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש. הזיקה בין שתי השמועות האלו, וגד וגד לי, ותגד לה, את כל אשר עשית את חמותך, את כל אשר עשה לה האיש, הזיקה הספרותית הזו היא כמובן זיקה שמקשרת מאוד בין שתי הדמויות. בועז ניצב מול רות ומספר את השמועות שהוא שמע בשבחה, וכעת בסוף פרק ג' רות ניצבת מול לנעמי ומספרת לה את שבח האיש. וכך עולות על הבמה שתי הדמויות, גם בועז וגם רות, כמי שפועלות למען האחר, למען הזולת. מה בועז עשה לרות, מה רות עשתה לנעמי, ושתי הדמויות האלו שכמו שכבר ראינו לאורך כל הקריאה כולה, המגילה מבקשת לאפיין אותם כבעלות חסדים, הזיקה ביניהם היא גם זיקה כזו. הרומנטיקה של שני בני הזוג היא רומנטיקה של חסד, היא רומנטיקה של איזה אידיאל משותף, פחות בא לידי ביטוי לעניות דעתי קשרים רומנטיים פשוטים, לא כתוב שהוא אוהב אותה, לא כתובים דברים כאלו, הכל הולך לכיוון של את כל אשר עשה או את כל אשר עשתה, עשו דברים למען אחרים. מכאן אפשר לעבור לפרק ד', ולהפתעתנו, הפרק עצמו מתחיל ברמיזה ברורה שאין כאן למעשה תמונה חדשה לגמרי. כך נאמר, ובועז עלה השער וישב שם. הניסוח המקרי הרגיל זה ויעל בועז השער. כלומר, הנשוא קודם לנושא, הפועל נזכר בראשית המשפט ורק אחר כך הגיבור, הנושא. אם כתוב ובועז עלה, קודם הנושא ורק אחר כך הנשוא, הדבר הזה יכול להורות לפעמים על ניגודיות, אבל גם הוא לפעמים בא להורות, וזה כנראה מה שמתרחש לפנינו, בא להורות על עבר מוקדם. ובועז כבר עלה השער. עכשיו למעשה הדבר הזה הוא באמת פשוט מתוך העלילה, שהרי מיד אחרי שבועז נפרד מרות בגורן, נאמר, וים עוד שש שעורים וישת עליה, ויבוא העיר. כלומר, בועז כבר מתואר כמי שהלך אל העיר, ואז המגילה שווה אל מפגש רות ונעמי, ותבוא אל חמותה, ותאמר מיד ביתי, ותגיד לה את כל הפסוקים שבזה הרגע דיברנו עליהם. כלומר, ובועז עלה השער אכן חוזר אחורה. או במילים אחרות, צריך לקרוא את שתי התמונות האלו כשתי תמונות מקבילות. מצד אחד, בועז מגיע אל השער, מצד שני, רות מגיעה אל נעמי. העמדת שתי התמונות האלו זו לצד זו, מעניינת בעיקר סביב הפועל השבי, סביב הפועל השבט. כי נעמי אומרת לרות, ותאמר שבי ויתי עד אשר תדין איך ייפול דבר. ומיד, שוב, בתמונה שמקבילה לתמונה הזו אנחנו קוראים, ובועז עלה השער וישב שם. ומיד, ויאמר סורה שבה פה פלוני אלמוני ויסר וישב. ויאמר שבו פה וישבו. יש המון ישיבות. רות יושבת בבית נעמי, ובשער מתיישבים להם הזקנים בשביל להכריע מה יהיה בעתידה של רות. הם עדיין לא יודעים את זה, אבל לשם הדברים הולכים. וגם באופן הזה, אני חושב, באופן עדין משהו, באופן מרומז משהו, המגילה מציבה גם את רות וגם את בועז כשותפים באותה מגמה, ששניהם מבקשים להוליך את הגאולה הזו בפסים משפטיים, מוסריים, רשמיים. ואם נזכור את האב והאמינה שעלתה בפרק הקודם, שבועז התפתה לרות וככה עלילה תנוע, אז הישיבה, הפועל הזה לשבת, שהזקנים יושבים, ורות יושבת ומחכה, ויש איזה משהו הדרגתי, משהו מאוזן, שנותן לעלילה איזה קצב, למרות המהירות הרבה שהגענו אליה כאן, יושבים בשער ונראה שהדברים מתרחשים די מהר, עדיין הפועל של הישיבה משדר תכונה של ישרות, של משהו משפטי, של משהו פורמלי. גם רות מצידה וגם בועז מצידו לא קופצים על השלבים, ועד כמה שזה נשמע אולי, שוב, לא כל כך רומנטי, בהקשר המגילה זה חשוב מאוד, כי אפילו הפרוצדורה, כמו שמיד נראה, הפרוצדורה המשפטית מפוענחת במגילה כפרוצדורה מוסרית. הדבר הזה קשור להיבטים שונים של פרק ד' שעליהם אני עוד מבקש לדון. כפתיחה לדיון לפרק ד', אני מבקש להזכיר שתי מילים מנחות, שתי מילים שמופיעות בקצב מיוחד, בשכיחות מיוחדת, בכל התמונה הזו, בתמונת השער. שתי מילים שלטעמי מכוונות את הקורא לשני רבדים שונים בתמונה הזו, בסיפור הזה שאיכשהו מתגבשים האחד על גבי השני ויוצרים איזו תנועה אחת. למרות שבאמת אלו שתי מילים שקשורות, אני חושב, לשני הקשרים שונים לגמרי. המילה הראשונה היא גאולה. זה נרמז כבר בתמונת הגורן, כשבועז אמר משפט שהפועל לגאול, או כשם עצם גואל, מאוד בלט, כמו למשל, ואתה, כי אמנם, כי גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני, ליני הלילה, והיה בבוקר, אם יגאלך טוב, יגאל, ואם לא יחפוץ לגאולך, וגאלתיך אנוכי, גאולה, גאולה, גאולה. אבל מה שנרמז לנו בסוף תמונת הגורן, פתאום פורץ באופן מאוד חזק בתמונת השער, שם כבר בהתחלה, והנה הגואל עובר, ואז ויאמר לגואל, חלקת השדה אשר להכינו, ואני אמרתי, אגלה אוזנך לאמור, כנה נגד היושבים ונגד זקני עמי, אם תגאל, גאל, ואם לא יגאל, אגיד עלי וידעה, כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. ויאמר אנוכי אגאל, ואחר כך שוב, ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול לי, פנשית את נחלתי, גאל לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. יש פה, ואלה היו רק דוגמאות, יש כאן פיצוץ של המילה גאולה, וגם מצלילים דומים לה, כמו למשל, ואני אמרתי, אגלה אוזניך. אגלה אוזניך זה לא הפועל הכי מתאים כאן, ונדמה שהמגילה רוצה שהקורא ישים לב, מדובר כאן בגאולה, גאולה, גאולה, הגענו לפרק של הגאולה. בתור פרק מסיים של הסיפור, זה מאוד מתאים, שהמילה גאולה תופיע בו באופן רב ותשדר איזו תחושה של ישועה. ועם זאת, המילה הזו ממקדת אותנו למעשה בעיקר בגאולת הקרקע. אם נשים לב להיבטים השונים של המינוח הזה ולהופעות שלו, נראה שהוא מכוון אותנו כל הזמן לגאולת השדה. סיפור השדה הוא עצמו מורכב ולא מספיק פשוט. האם מדובר בשדה שאלימלך ונעמי מכרו זה מכבר, אולי בשעה שירדו למואב, אולי בזמן שהיו במואב איכשהו שלחו שליחים ומכרו, אולי נעמי כשהגיע לבית לחם מכרה, אבל זה לא עוזר. בקיצור, האם מדובר בשדה שכבר נמכר לאדם מסוים וכעת צריך לגאול אותו מידיו, להשיב אותו לחיק המשפחה, או שמה מדובר בשדה שעכשיו נעמי הולכת למכור. ככה משמע מתוך דברי בועז שאומר מיד נעמי ורות המואביה קניתי, כלומר עכשיו הוא קונה את זה מידם, אלא שזה אותו רעיון כללי של גאולה, מאחר ונעמי נאלצת למכור שדה של המשפחה, אז יש איזו ציפייה שמישהו מהמשפחה דבר ראשון יקנה אותו. בכל מקרה זו המילה המנחה הראשונה של הפרק, גאולה, שהיא מושכת אותנו מאוד חזק לכיוון גאולת השדה. המילה המנחה השנייה שמאוד בולטת בפרק, גם אני חושב באופן מיוחד, זה המילה שם. המילה זו על 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 הטיות שונות שלה נזכרת בפרק גם במקומות לא כל כך צפויים, ולכן היא מאוד מודגשת, היא צדה את תשומת ליבו של הקורא. זה מתחיל בדברי בועז לגואל בפסוק ה', שהוא אומר לו, ביום קנותך השדה מיד נעמי ומעט רות המואביה שתמת קנית, עוד נדבר בריכות על הפסוק הזה, בכל מקרה המשכו להקים שם המת על נחלתו. מיד אחר כך כשבועז גואל, שוב הוא אומר, להקים שם המת על נחלתו ולא יקרת שם המת מאים אחיו ומשאר מקומו. אלו המקומות הצפויים אולי שהמילה שם תופיע בהם, אבל אחר כך זה חוזר שוב ושוב באופנים קצת יותר מפתיעים. למשל בברכת כל העם אשר בשער והזקנים אומרים לבועז, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם. ואחר כך שוב בברכת הנשים, ותאמרנה הנשים אל נעמי, ברוך השם אשר לא ישבית לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל. ובאופן מאוד מפתיע, ככה הספר כולו מסתיים. ותקרנה לו, לפני סיפור, לפני תיאור תולדות דוד, ותקרנה לו השכנות שם, לאמור יולד בן לנעמי, ותקרנה שמו עובד, הוא אבי ישי אבי דוד. יש פה איזו התמקדות מיוחדת במינה בשם, במילה שם. ההתמקדות הזו יכולה להחזיר אותנו למה שאמרנו בתחילת לימודנו לגבי פרק א', כי המילה הזו גם בפרק א' הופיעה באופן מיוחד כבר בהצגת אלימלך ומשפחתו. שם נאמר ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני בניו מחלון וחיליון, ומיד אחר כך ויסעו להם נשים אוהביות, שם האחת תורפה ושם השני תרות. המילה שם, הרעיון של שם, למי יש שם ומי איבד את שמו, חורז את סוף המגילה עם תחילת המגילה. בפרק א' היו הרבה שמות שנעלמו, שנכחדו. גם אלימלך מת לו במואב, וגם שני בניו, אשר שם האחד מחלון ושם השני קיליון, גם הם מתו ושמם עבד. והנה בסוף סיפור המגילה השם חוזר לתחייה. להקים שם המת על נחלתו מודגש באופן מיוחד דרך העובדה שכולם אכן קוראים בשם לתינוק שנולד, שעל כתפיו הקטנות מאוד, הוא הרי עכשיו תינוק קטן, על כתפיו הקטנות יש משפחה שלמה, הרבה שמות שהוא צריך להקים מחדש. ממילא גם ברור למה אותו גואל שמסרב לגאול, שמסרב להקים את שם המת על נחלתו, אותו גואל התורה מכנה, הכתוב, המגילה, מכנה אותו פלוני אלמוני. כמעט בדווקא מעלימים את שמו. הדבר הזה מאוד בולט נוכח ריבוי השמות שיש במגילה. וכאן פתאום בדווקא פלוני אלמוני מאוד מדגיש את האלמוני מלשון אלם, אומר רשי, שיש פה איזו אילמות. אנחנו לא, המגילה מסרבת לגלות את שמו, מפני שהוא סרב להקים את שם אחיו, את שם אחיו המת. שתי המילים המנחות האלו, גאולה מצד אחד ושם מצד שני, שולחים אותנו, לפחות מבחינה נפשית, לשני מוקדים שונים. שני מוקדים שהם גם מוקדים הלכתיים, גם מוקדים רעיוניים שונים, אבל איכשהו שני המוקדים האלו מוצאים את חיותם, את קיומם, בצוותא בתוך פרק ד'. המוקד הראשון, כאמור, מתוך לשון גאולה, זו גאולת הקרקע. המוקד השני, מתוך המילה שם, זה הקמת שם המת, או במילים יותר הלכתיות, גם אם פחות מתאימות להקשר, על זה מיד נדבר, מעין ייבום. בתוך הפרק שלפנינו, יש משהו שהדעת בקריאה ראשונה מאוד לא, מאוד לא, לא נוחה ממנו. בועז בא אל הגואל ואומר לו, האם אתה מוכן לגאול את השדה? מישהו צריך לגאול את השדה, מסכנה נעמי. עכשיו, כמו כל דמויות המגילה, גם הדמויות המשניות הם אנשים ישרי דרך, הם אנשים בעלי מצפון. וגם אותו גואל פלוני אלמוני לא אומר, לא בא לי, לא מתחשק לי, לא נוח לי. טוב, יש דין תורה כזה. בסוף ספר ויקרא, דברים מפורשים, שאם משפחה נאלצת למכור את שדה נחלתה, אז בני המשפחה צריכים לגאול את השדה. ואכן הגואל מסכים. אנוכי יגאל, הוא אומר. ופתאום בועז מוסיף משפט, שהוא בחשיבה הלכתית נשמע מאוד מוזר. ויאמר בועז, ביום קנותך שדה מיד נעמי, ומעט רות המואביה אשת המת קנית, להקים שם המת על נחלתו. בועז פתאום עושה פה קפיצה מאוד לא מובנת מאליה, בין גאולת הקרקע לגאולת האישה. ההקשר הרחב, אני חושב שקשה מאוד לפספס פה את אווירת היבום. יהיה קשה מאוד לדבר פה על ייבום הלכתי לכל דבר, שהרי לפי פשטי המקראות, לא מדובר כאן באחים, לא בועז ולא הגואל, אותו פלוני אלמוני, הם אחים ממש של אלימלך המת, או של מחלון, זה ודאי שלא. למרות שבחזל יש גישה שרואה אותם, את שלושתם, כאחים ממש. אבל אני חושב שהגישה הזו באה בשביל להצדיק את כל אווירת היבום שיש פה. אבל גם אם אין מדובר כאן באחים ממש, בועז מבקש להכניס לתוך הדיון בשער את אווירת היבום. את ההקשר הכללי של היבום. הדבר הזה בולט, טוב, גם בעצם המשפט הזה, להקים שם המת על נחלתו, זה ודאי ביטוי שמחזיר את הקורא למצוות היבום. לא מיותר לציין שכבר בפרק א', באיזה מין רמז מטרי מאוד מאוד רחוק, נאמר, נעמי אמרה לרות, הנה שווה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שוב היא אחרי יבימתך. פעמיים רות, סליחה, נעמי מכנה את אורפה בשם יבימתך של רות, מה שכבר מכניס פה לסיפור עולם של 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 ייבום, שמוצא לו את מימושו רק בפרק ד'. זה בולט גם בעובדה שאותו גואל שמסרב לגאול חולץ את נעלו, כמו שנאמר, וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעהו. ויאמר הגואל לבועז, קנה לך, וישלוף נעלו. יש פה איזה ברוך מי שלף בדיוק את הנעל, אבל זה לא כך משנה. מה שמשנה זה שמבחינה ספרותית, שוב אנחנו נזכרים באלטרנטיבה של ייבום, כלומר בחליצה. כמו שבחליצה, זה שמסרב להקים את שם המת על נחלתו, שם זה לא כל כך קשור לנחלה, אבל הוא מסרב להקים את שם המת, אז חולצים את נעלו וביתו נקרא בית חלוץ הנעל. כלומר, האדם הזה איבד את השליטה שלו, את הבעלות שלו בביתו, הוא הולך בלי נעליים, הוא הולך על קצות האצבעות. באותה מידה, גם אם זו רק זיקה ספרותית רחוקה, אבל באותה מידה זה דבר שמתרחש גם בפרק שלפנינו, שיש איזה שליפת נעל. שוב, גם אם בהקשר המשפטי המצומצם זה קשור לענייני חליפין ואיך קונים, קשה מאוד להתעלם מהאסוציאציות האלו של ייבום, של הקמת שמת, ושזה שממען לעשות את זה חולצים לו את הנעל, והכל ביחד מציב בפני הקורא, בפנינו, אתגר לא פשוט. כי לכאורה בועז יוצר פה לינקייג' בין שני דברים שאין בהם קשר ישיר. התורה לא אומרת בשום מקום שמי שגואל את הקרקע צריך גם לקחת את האלמנה של אותו מת. וגם לאידך גיסא, התורה לא אומרת שמי שהולך לקיים מצוות ייבום, ביחד עם זה צריך גם לגאול את הקרקע של אותה משפחה. זה שתי מצוות שונות. הן נאמרות בשני ספרים שונים. ולכאורה בועז ממציא פה קשר חדש. ולא די בזה שממציא את הקשר החדש, משום מה, מאחר ואותו גואל פלוני אלמוני לא רוצה לשאת את רות לאישה, אז זה כאילו ברור שטוב, אז גם את השדה הוא לא יכול לקבל. איך צריך להבין את הקשר הזה שעושה בועז, ואת התגובה של אותו גואל פלוני אלמוני, שכולם משום מה ברור להם שיש איזה מין קשר כזה בין שתי המצוות הללו, למרות שמצד דיני תורה וגם מצד דיני המשפט העברי, לא מצאנו קשר שכזה, למעט במגילת רות. ייתכן בהחלט שהיה נוהג כזה, בתקופת השופטים, מפני שברמה הרעיונית אכן יש קשר עמוק בין הקמת שם המת ובין גאולת הנחלה, כלומר להגיע בסוף להקמת שם המת על נחלתו. נחלה של אדם בתקופה המקראית נתפסת כדבר מאוד מהותי, מאוד ראשוני, שורשי, בעצם עמידתו, בעצם קיומו, יש איזה משהו שלם כזה שלא רק שמקימים את שמו מחדש, אלא מקימים את שמו מחדש על נחלתו, בביתו שלו. זה כמעט חזרה לחיים דרך הדור הבא, שחוזרים וחיים ומשתכנים באותו הבית, באותו היישוב, שממנו אותו אדם נגזר מארץ החיים. אז ייתכן שבאמת ברמה הריאלית היה מין שילוב שכזה. אבל נדמה לי שהקריאה הפשוטה יותר, היא באמת לומר שבועז ממציא פה דבר. ממציא, אני מתכוון, שאכן יש עניין, אם אפשר, לייבם את רות. שוב, זה לא ייבום הלכתי מצומצם, זו הפרזה קצת של הלכות הייבום, זו הגזמה שלהם, כן פה אח. אבל יש איזה עניין שכזה, זה פשוט. יש גם עניין לגאול את השדה. ובועז ממציא את הקשר שבין השניים, ונדמה שכל עניינו של בועז זה באמת להגיע למצב שבו לא די בזה ש... השדה תחזור לחיק המשפחה, הרי שגם רות תמצא מנוח לכף רגלה. או במילים אחרות, מה שאני מרגיש שקורה כאן בפרק, זה שאכן אותו גואל פלוני אלמוני מעוניין לגאול את השדה, אבל הוא לא רוצה להתחתן עם רות. למה? כי היא מואביה. למה? כי יש לו כבר אישה והוא לא רוצה עכשיו להכניס אישה נוספת. פן השחית את נחלתי, זה מונח שאותו גואל אומר והוא קצת עמום, אבל תהה סיבתו אשר תהה, הוא לא רוצה להתחתן עם רות, הוא כן מוכן לגאול את השדה. אבל ברגע שהוא שומע שבועז אומר לו, תשמע, אם אתה לא קונה את השדה, אז גם את רות המואביה אתה קונה, כלומר, זו עסקת חבילה, אתה לוקח גם את רות, אותו גואל מבין באותו רגע שבועז מוכן ללינקג' הזה. למרות שאין הכרח לגאול גם את רות ביחד עם גאולת השדה, אין הכרח להקים שם המת וגם להשיב, גם לגאול את השדה, למרות שנכרח שכזה, אם בועז מוכן לעשות כדבר הזה, גם אותו גואל פלוני אלמוני מבין שזה עדיף. והוא נסוג אחורה ואומר, אם ככה אני לא אגאל, קדימה. אתה צודק, אתה בועז, אם אתה מוכן לקחת גם את רות, ברור שעדיף שאתה תעשה את זה. במובן הזה, שתי המילים המנחות שלנו, גאולה מצד אחד ושם מצד שני, גם אם הן לא קשורות ברמה ההלכתית המשפטית, הן נקשרות כאן בסיפור בגלל ההיבט המוסרי. בגלל שיש כאן הזדמנות לגאול לא רק שדה, אלא גם אישה מבדידותה, יש פה הזדמנות לפרוץ אל עבר שני עולמות של פריון, גם פריון אדמה מחודש וגם פריון אישה באופן מחודש, הרי שבועז יוצר את הזיקה בין השניים, ואותו גואל פלוני אלמוני לא מפריע לדבר. הוא אמנם לא בעל חסד כבועז, הוא עצמו חושש לנחלתו, למשפחתו, אבל הוא מאפשר לבועז ללכת על המהלך הזה, ואיכשהו כל הזקנים בשער מקבלים אותו באהדה רבה, באהבה רבה. במובן הזה, יש משהו בפרק שלפנינו, שחותר ברמה כזו או אחרת, שמערער בקצת את התפיסה המשפטית הנוקשה הרגילה. כאילו פרק דלת מבקש לומר שהעולם ההלכתי בא ומציב בסיס. בסיס איתן, בסיס של צדק, בסיס של משפט. אבל על גבי הבסיס הזה צריכים להתהלך אנשי מוסר שמוכנים לעשות את הלפנים משורת הדין. ובשביל להגיע בסוף הפרק למלכות בישראל, בשביל להגיע לגאולה של ממש, צריך כנראה לא להסתפק במידת המשפט הישרה, אלא לעשות חיבורים שהאופק שלהם הוא אופק מוסרי, שהמגמה שלהם היא מגמה של להקל על צער הזולת, למצוא שידוך לרות, וכל הדמויות כאן בפרק שלפנינו, גם הזקנים, הזקנים שבשער, אין מאפיין בוטה מהם לייצוג העולם המשפטי, הפורמלי, השולחן ערוך, הסעיפים, ופתאום בפרק הזה משום הכולם משתפים פעולה עם אותו עולם מוסרי שכמובן לא יוצא נגד החוק, אבל אדרבה מעצים אותו, לוקח אותו קדימה למקומות שאולי הוא לא הכרחי מהם. בהקשר הזה אפשר, אני חושב, להבין גם את העומק של ברכת הזקנים לבועז. כי הזקנים אומרים לו, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. עד כאן זו ברכה שהיא מאוד מובנת. היא גם התקבלה כפורמולה כללית, עקרונית, שהרי ברור, כרחל וכלאה, זו ברכה שהיא מתאימה לכל הקשר של נישואים בתוך עם ישראל. יש המשך, ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם, שזה מתאים להקשר הספציפי של חיי בועז, שהוא גר לו בבית לחם. אבל אז הם מוסיפים דבר נוסף שהוא כנראה פונה כבר לבועז באופן אישי, מאחר שהוא קשור לבית פרץ. הם מוסיפים, והיא ואיתך כבית פרץ, אשר ילדה תמר ליהודה, מן הזרע אשר ייתן אדוני לך, מן הנערה הזאת. והיא ואיתך כבית פרץ, טוב, בתורה אין איזה אפיון מיוחד של בית פרץ, מאחר שבועז קשור לשושלת פרץ, אז הוא בוודאי שומע בדבר מחמאה, אבל יש איזו התמקדות מאוד מיוחדת בסיפור הזה, והיא ואיתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה. כלומר, לא סתם כבית פרץ, אלא כן, בראשית פרק למדחת, אותו פרק שבו תמר מפילה בפח את יהודה, וכך מצליחה איכשהו להקים זרע לעצמה, פתאום יש איזו תחושה שהזקנים מבקשים להסתמך, לחזור, לשוב לאותו סיפור קדום. הזיקות בין סיפור רות לסיפור תמר ויהודה הן ידועות, וכבר יחזקאל קויפמן בספרו תולדות האמונה הישראלית כותב עליהם, ומאז שהוא כתב עליהם אני חושב שבכל פירוש של מגילת רות, גם בדעת מקרא וגם בפירוש של זקוביץ', יש דיונים שלמים בפשר הזיקה הזו. בהקשר שלנו אני רוצה להדגיש רק נקודה אחת קטנה. גם בסיפור יהודה ותמר יש ייבום שהוא לא ייבום הלכתי. כלומר שבסופו של דבר בספר דברים, כשהתורה מעצבת את הלכות הייבום והחליצה, כשבוחנים במבט רטרוספקטיבי פתאום את הסיפור של יהודה ותמר, מתברר שאיכשהו יהודה בעצם לא אמור להיות מהמייבמים של תמר. ותמר צדה אותו ככה על אם הדרך, אבל למעשה זה הרחבה של התפיסה העקרונית של דין הייבום. ואף על פי כן, הייבום הזה נתפס כדבר מאוד מבורך. התורה מלמדת זכות גדולה על תמר, אני חושב, וגם בתודעה של אנשי בית לחם, בית פרץ הוא בית ככה שיש בו ישועה, שיש בו מאפיינים של תקומה, אחרי שכבר כמעט תמר הולכת לאבדון. ובמובן הזה אני חושב שהזקנים מבקשים לומר לבועז, אתה אכן הולך בדרכה של תמר, או רות הולכת בדרכה של תמר, זה לא כל כך משנה. כלומר, תפיסת החוק כתחילת המסע הדתי, ולא כתכלית האחרונה שלו. החוק הוא מצע, אבל הוא הבסיס, ועל פני הבסיס הזה יש לבנות כנראה עולמות שלמים שמושתתים על מוסר טבעי, פשוט, על חמלה, על הזולת, וכך הספר כולו מסתיים בלידת דוד מתוך עולם שכזה. במובן הזה, קשה שלא לסיים את דברינו במנהג המקובל לקרוא את מגילת רות ביום מתן תורה בחג השבועות. ובהקשר של הדיון שלנו, כמובן יש איזה פיתוי לבוא ולומר שזה בדיוק מה שחזל ביקשו להרוויח בקריאת מגילת רות בזמן מתן תורה. שהרי יש לפעמים איזו מין נטייה לחשוב שהמשמעות המלאה של מתן תורה זה המצוות והחוק, נתינת החוק כשלעצמו. ומגילת רות באה ומפענחת פתאום את החוק מכיוון אחר. היא פתאום נותנת איזה אור חדש לחוק, שהוא לא סוף הדבר ושהוא לא תכלית הכל, שהוא בסיס הכרחי, אבל יש לראות בו בסיס. והלפנים משורת הדין הופך להיות במגילת רות לערך ראשון במעלה, לא לאיזה צ'ופר של מי שרוצה, אלא כיסוד לכינון מלכות בישראל. והמלכות שבישראל מבוססת כנראה לא רק על אימוץ החוק, אלא גם על הבנת המניעים שלו, הבנת התכלית שלו, המוכנות להרחיב אותו, והכל מתוך איזו תנועה נפשית של חסד ושל מוסר. שלום לכולם. בזה אנחנו מסיימים את סדרת השיעורים על מגילת רות. אני מאחל לי באופן אישי, לשומעים, לעם ישראל כולו, שהחסד העדין הזה של מגילת רות ישפיע את השפעתו עלינו, על השיח באומה כולה ועל אורחות חיינו כפרטים. להתראות.